ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שיעור פרק מנחת ואת החגיביות עשינו את זה בבית. שמעון פתאום אומר, הוא לא הרגיש מספיק קרוב אליי שיכול לבוא הביתה. בסדר, אתה שואל אם היה בשר ויין? לא, אנחנו ליפשיץ, לא עמו. אנחנו מסתפקים, אתה יודע, בכמה עוגיות זה מה שהיה. לכן לא הזמנתי אותך גם, לא הזמנתי שלפי מעללו. אבל תראו מה זה, בוגר הישיבה הבא, הרבנית שלו משחררת אותו, הבן שלו משחרר אותו, והוא בא ללמוד, בא ללמוד בישיבה בקשת הימים, זה מרנין את הלב. אז אני לא יודע בדיוק מה נעשה, אנחנו מגיעים, הספקנו השנה, אני אומר, ספר יונה באלול, ספר יהושע, אנחנו היום בזרת השם פרק י' בספר שופטים, וזה מה, 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 מה עושים עם מי' עד ח' וכו', מה יהיה עם זה? לעשות מרתון כמו הרפסיקי וזה? אולי זה נצטרך לעשות, שנוכל להתחיל את שמואל בזמן חורף. לא, צריך להתקדם, השאיפה היא להיות רציניים.
אבל הרב לא חושב להמשיך לאלו?
מה זה?
הרב לא חושב להמשיך לאלו?
אלו נלמד תנ"ך בענייני שובה או משהו, מה נלמד ספר שופטים?
לא יודע.
לא, אני רוצה גם לחבר את שיעור א', אני לא יכול לנחות עליהם פתאום. אם אתם תשחררו אותי מכל המטלות שהמשרד מטיל לה, אני מוכן להביא עם ארבעה שיעורים בשבוע. שלא יקראו לי, שלא זה, שלא יקראו, שלא ירצו ממני כלום. אפשר לסדר דבר כזה? טוב, בקיצור, ראינו את, את האטד, ראינו את, את המשל המופלא הזה ש, שיש לנו בפרק ט', אבימלך, בעלי שכן, ויש לנו פה עסק, לפחות נתחיל בזה, יש לנו עסק פה עם שני שופטים שכמעט אין משמעות לעניין, ואני רוצה בזה להרוויח איזושהי התעסקות קצת בשופטים, מה המשמעות שלהם. תחילתו של הפרק עוסקת בשני שופטים שכמעט ולא הביאו את חיתומם על, על, בעשייה שלהם. כמובן שגדעון וירובעל הם היו, הם תפסו מקום מאוד מרכזי, וראינו שאבימלך מקבל את גמולו בראשו. אבימלך בנו של גדעון, ניסה, היו לגדעון 70 בנים מכמה וכמה נשים, הוא ניסה להשתלט, וזה היה משל האטד שדיברנו עליו והערכנו בו. יותם הצליח להינצל, הוא עומד שם על, עומד על הר גריזים ואומר את מה שהוא אומר, ו אישה אחת זורקת פלח רכב על ראשו של אבימלך ומרוצצת את גולגולתו, והוא כל כך התבייש שהוא אמר לנער שהיה איתו, תשמע, תהרוג אותי מהר, שלא יגידו שאישה הרגה אותי. אז הוא עושה את העניין הזה, חוזרים, באים, הכל כביכול, הכל כביכול נרגע. ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולה בן פועה בן דודו, איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים.
מה עם יתם?
מה?
מה עם יתם?
מה עם יתם? לא כתוב לנו. וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. שואל אותנו שאול שאלה נהדרת, מה עם יתם? זאת אומרת, לא מסופר לנו, נכון, אולי הוא לא איתים לזה, אולי הוא לא שייך לזה.
אני רואה
שאני
פה
רואה, זה היה כמחה, במילה כמו שאתה איתם, מה שאתה מבינה כמו שאתה איתם. מה זה?
רואים
פה בשביל הפתק, שמה שאתה מבינה כמו שאתה איתם. אתה חוזר לביקור שלנו פה לפני שבועיים. לא מבטר, אני איתם מילים, זה לא מה שהיה פעם. הייתי אומר לשימון משהו, לא, הרב אמר, אמר, אתה חוזר לעניין. אז אמרנו שמה, ש... לא, ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולה בנפואה.
מה
זה שמה אבימלך?
אחרי אבימלך מה?
לא, חביבי, אם משם הבאת הראייה, לא מגיע לך ארוחת ערב היום. לא מתאים לך.
אבל בדיוק תמיד גם ככה, ארוחת ערב לא כזאת קוראת את החברה, אז בסדר.
מה זה, לא הבנתי. מה, יש ירידה ברמה לאחרונה?
לא, עובד לא, עובד
לא. אם כן, אני מפעיל את שמעון פה. ויקום אחרי אבימלך, פסיק, להושיע את ישראל, תולה בן תואה, בן דודו.
מה קשר אבימלך?
רפס, אומרים לנו, היה לנו דיון, האם כתוב עליו, הבאנו כמה מקורות, האם כתוב עליו שהיה שוחד, כן או לא. בכל אופן, באמת, תולה בנפואה לא השאיר שום רושם בעניין שלו. וגם זה שבא אחריו, ביקום אחריו יאיר הגלעדי, בישפוט את ישראל 22 שנה, והיה לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים, ו-30 עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד. וימות יאיר ויקבר בכמון. זאת אומרת, אלה שני שופטים שלא הותירו על גדעון, על עתניאל בן כנז, על שמגר בן ענת. אנחנו יודעים שהם עשו דברים מאוד גדולים. והשופטים האלה אנחנו לא מוצאים עליהם משהו מיוחד. שימו לב, גם לא כתוב כלום. אלא כתוב וישפוט את ישראל 22 שנה, וישפוט את ישראל 23 שנה, זה יושב כאן, הוא יושב כאן, אין איזה תיאור משמעותי או משהו שקרה. ואני רוצה לנצל את זה כדי להתבונן טיפ-טיפה בענייני השופטים. ומה שנספיק מספיק, מה אנחנו יכולים לעשות? לא הבנתי, אתה שואל באיזה מצב עם ישראל נמצא? לא רומם אותם רוחנית, אולי היו כל מיני אינטיפאדות קטנות כאלה, אני יודע, כל מיני, לא דברים שהנקרא מספר ומעריך ומתאר, אבל יכול להיות שכל מיני דברים קטנים שהיו שם, והיה צריך עזרה. אז יש ילקוט.
יש עדיין הרוב
יוגיה,
זה
פרשה שלנו. ברור, הפרשה שלנו, והקרא את רגע חבור. ונובח הלך והלכות את שנת בבנותיה, והקרא לה נובח בשמו, העיר בן משה הלך והקרא להם חבות יאיר עד היום הזה. כן, זה יכול להיות באותו מקום, אי שם בעמק ישראל או משהו כזה.
מי מדבר על זה?
מה? בפרשה יש, מופיע חבות.
מי יכול לקרוא את זה
באותו
מקום או לא?
משתמעים, תסתכל בספר של רבי ישראל רוזן, זיכרונו לברכה, שופטים בגובה חז"ל, אז משתמעים, הוא ידבר על זה, מי עוד עסק בגיאוגרפיה, אולי יואל אליצור, בספר שלו גיאוגרפיה בפרשה, גם יתעסק עם זה, כי זה בפרשה, אז יכול להיות שהוא גם ידבר על זה. עסקו הרבה בגיאוגרפיה מקראית. אז רב ישראל רוזן ופרופסור יואל אליצור ייבדל לחיים ארוכים. עכשיו ככה, מה יש לנו על השופטים האלה? אז מעניין מה יש בחז"ל. מכל השבטים יצאו שופטים ומלכים, ומשבט שמעון לא קם לו שופט ולא מלך, בשביל אחרי שאתה זמרי בשבטים, ללמדך כמה חמורה הזנות. עתניאל בן כנז משבט יהודה, אהוד בן גרה משבט בנימין, זורה וברק מעל אפרים ומכבש נפתלי, גדעון משבט מנשה, ואבימלך בנו אחריו, תולה בן פועה שבו אנחנו עוסקים משבט יששכר, יאיר הגלעדי וחבות יאיר משבט מנשה, וכן יפתח מיושבי גלעד, יבצא מבית לחם יהודה, אלון משבט זבולון, אבדון בן הלל משבט אפרים, שמשון משבט דן, אלי ושמואל משבט לוי, ומבנימין יצאו מלכים, ומיהודה מלכים, ומאפריים יורבעם ומנשה יאו בנמשי. זאת אומרת, חז"ל חשוב להם פה לערוך רשימה ולהראות שכל עם ישראל היה שותף בהנהגה. זה לא הבחינה שלא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, שרק מהם יהיו, אלא זה הבחנה שכל שבט, כל אחד תרם את חלקו, תרם את עניינו למערכת הזאת של השופטים, ומונים לנו את השמות, זה מפה, זה משם וכו' וכו'. אבל שמעון לא העמיד לא שופט ולא מלך בשביל אבון הזנות, מה שקרה בסוף פרשת בלק. ותיקח נתנה תורה ברית מילה בערבה שיהא יראת המקום מונעת מלעשות אחת. מה פתאום המצווה הזאת של מילה היא באותו עבר, באותו עניין, שיהיה יראת המקום מונעת לי לעשות חטא. ולא יכול לשכוח, יום אחד, שתום 20 שנה, הרמדאן מגיע לסדר צהריים, הוא אומר לי, שמעת חדשות? אמרתי לו, לא, מה קרה? אז הוא אומר לי, לא שמעת חדשות? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, אמרו בחדשות שהרמב״ם צודק. אני חושב שהרמב״ם צודק, מה עכשיו? אבל ככה, כשאני שומע חדשות, אני שומע ניצחה במונדיאל, כשהעבדה אני שומע חדשות, אני שומע דברים אחרים. הוא אומר לי, אמרו בחדשות שהרמב״ם צודק. מה יסתבר? הרמב״ם במורה הנבוכים מסביר שהטעם של המילה זה כדי לעדל את יצר המין. עשו איזה מחקר באמריקה, ואמרו שכל מי שנימול, עד כך וכך וכו' וכו'. אז העבדה היא באה להגיד לי שהוא שמע בחדשות שאמרו שהרמב״ם צודק. הרמב״ם במורה הנבוכים אמר את זה. מסתבר, 1,000 שנים אחרי שהרמב״ם כתב את מה שהוא אמר, עשו מחקר באמריקה וכו' וכו' וכו', ואמרו שזה באמת נכון. אז הוא שמע בחדשות שהרמב״ם צודק. אז גם פה זה כתוב, שיהיה עירת המקום מונעת לי לעשות אחת. לכל הרגשה והרגשה נתן הקדוש ברוך הוא תורה, מה לעשות ומה לא לעשות. ללב ולא תסורו אחרי לבבכם, לעיניים ואחרי עיניכם, לאוזניים לא תשא שם עכשיו, לפה לא תאכל כל תאיבה, ללשון לא תשא את שם השם אלוקיך לשם, לא תשבו ולא תשקרו, לא תענה, לידיים אל תשת ידך עם רשע, לעריות לא תנח ולא תזנה, לרגליים לא תלכו אחרי אלוקים אחרים, הרי לא תעשה, ומה לעשות? מלמד ללב וסמתם את דבריי על לבבכם, לעיניים לא תשכח את אשר ראו עיניך, לאוזניים שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, ללשון ושיננתם לבניך, לידיים פתוח תפתח את ידך, לערבה ואתם פרו ורבו, ואומר קחו נשים והולידו בנים, לרגליים בכל הדרך אשר ציווה השם אלוקיכם אתכם תלכו, והוא לחץ את ישראל בחוזקה, בחירופים וגידופים, לקח נידון באש וכו' וכו'. המדרש, חז"ל רוצים ללמד אותנו כאן, כמובן שהחלק השני פחות קשור לענייננו, אבל בחלק הראשון הם רוצים ללמד אותנו, תדעו לכם, זה שכתוב, אנחנו שואלים את עצמנו שאלה, למה תולה בן פועה משבט יששכר היה שופט? מה עושה? כתוב במקרא שהוא עשה משהו? מה הוא עשה? איזה תפקיד הוא קיבל? מה המשמעות של העניין הזה? ולאחר מכן, כתוב ביעקב אחריו יאיר הגלעדי וישפוט את ישראל, ויהי לו 30 בנים, מה זה מעניין אותם? ומה זה חשוב? מה המשמעות של הדברים האלה? אומרים חז"ל, תדע לך, זה מאוד חשוב, להראות לך שבהנהגה הזאת של השופטים, כל עם ישראל היה לו בזה חלק, והשופט הזה הוא משבט יששכר, והשופט השני... לא כתוב מאיזה שבט הוא, ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל, ויהי לו וכו' וכו', ויקבר בארץ הגלעד, גם אולי שייך לשבט יששכר, אבל להראות לנו שבהנהגה הזאת כל השבטים היו שותפים. מה זה? הוא כתב שם מנשה, נכון, בסדר. אז ממילא להראות לנו עד כמה הדבר הזה הוא בעל משקל ובעל משמעות. אין דברים שהם סתם. אלא תדע לך בהנהגה הזו שלה, כי בהנהגת המלך לא יצור שבט מיהודה, אבל שופטים זה הנהגה של העם, ובהנהגה של העם כולם שותפים, כל שבט, כל אחד, כל זה שלח נציג, שלח אדם, שלח מישהו שבמשך התקופה ההיסטורית הזאת אותו אחד היה שופט, אותו אחד עשה את התפקיד שהיה מוטל עליו. הביטוי הכי משמעותי לזה זה הגדת שלמדנו, ו בעזרת השם בחודש אלול לומדים מסכת סוכה, אבל יש לי אבא אמינא שלא ללמד אגדתות, ללמד אולי תשובות בענייני, כי יצא בשנים האחרונות שלמדנו הרבה פעמים סוכה, ושלא יהיה כאילו אנחנו רק חוזרים באלמה על השיעורים. אז יש אחת האגדות שהתעסקנו בה הרבה, מופלאה ביותר. אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של יוחנן ורבי אלעאי בקיסרי. יש פה כמובן בעיה של גיאוגרפיה, קיסרי זה לא בגליל העליון, האם היה עוד מקום שקראו לו קיסרי, לא נתעסק בזה עכשיו. ואמר אלי בקיסריון, ואז זה פותר את הבעיה. והגיע חמה לסוכה, אמר לו, בואו שאפרוס עליה סדין. כל אחד יודע, בירושלים זה דבר מצוי, הרבה מאוד פעמים יורד גשם בסוכות. ויש בסוכה, מי שקונה קישוטים מאינדונזיה, כל מיני נצנוצים כאלה, אז אין לו בעיה שהכל ירטב, מה אכפת לו? אבל מי שיש לו קישוטים של אנשים שהם בני ברית, זאת אומרת, כל מיני כיתובים וכל מיני דברים שהשקיעו בהם הרבה זמן לעשות אותם. חבל שכל הסוכה תיארץ. אז אם הוא ביום שישי פורס יריעה על הגג, שם בצד יריעה, וזה נקרא פועל הרי, ומתחיל לרדת גשם בסוכות, מותר לו פועל הרי להרחיב אותו, לסגור את כל העניין כולו. זאת אומרת, יש פה שתי בעיות. א', איפה אוכלים? זה דין אחד. ודאי שהסוכה לא תיארץ. זאת אומרת, חווים המונו של אדם עליו, הוא לא רוצה שהכל יתקלקל וכו' וכו'. אז מספר את הגמרא שהיה פעם סיפור, ומעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של רבי יוחנן ורבי אלעאי, לא משנה כרגע איפה זה, והגיע חמה לסוכה, אמר לו מהו שאפרוס עליה סדין. עכשיו תדון איתי האם זה מדובר ביום טוב, האם זה גם בשבת זה מותר, האם זה בשבת חול המועד וכו' וכו'. אמר לו, הוא שאל אותו שאלה, תשמע, חם לך, אני יכול לפרוס על זה סדין? אמר לו, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט. תשאל את הרב שלך, מה אתה שואל אותי? אתה שואל אותי האם מותר עכשיו להרחיב את המחיצת הרי הזאת ולהפוך את הסוכה שסילתה תהיה מרובה מחמתה וכו' וכו', או חמתה מרובה מסילתה? תשאל את הרב שלך.
מה זה?
מה זה
שאלה מזה? מה
שאמרו? רשי. אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט.
תראו רשי, רשי אומר לך. לא, מרגיש לי מה שאמרו.
אין קשר, הוא רצה לבדל אותו, הוא לא רצה לענות לו שובה. הוא לא רצה לפסוק לו הלכה. הגיע החמה לחצי הסוכה. הגיע החמה פתאום לחצי הסוכה. אמרו, מהו שאפרוס עליה סדין? זאת אומרת, אני כבר רוצה לשים כיסוי מוחלט. אמר להם לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים. שבט יהודה ובנימין יעמידו מלכים על פי נביאים. הגיע חמה לנרגליותיו של רבי אליעזר. נטל יוחנן סדין ופירס עליה. הפשיר רבי אליעזר את הליטו לאחורה ויצא. לא מפני שהפריגו בדברים, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע רבו לעולם. איך היא אבי דאחי? איך הוא עשה את זה? ואמר רבי אליעזר, אין יוצאים מסוכה לסוכה. אז הוא לא יכול לעשות כל דבר שהוא רוצה, אלא אין יוצאים מסוכה לסוכה. רש"י, שלא להתעכב עליו, עושה דבר מאוד מעניין. כל שבט שלא יהיה מישהו, עכשיו מה הוא התכוון להגיד לו בזה? הוא אמר לו, מה אתה שואל אותי שאלה, אני אוסר בדבר הזה. אבל יש לך מספיק רבנים שמתירים. זה שאלה מאוד גדולה באמונת חכמים. האם אדם צריך לעשות לעצמו רב? ומה שהרב אומר לו, אם זה הוא הולך, או שאני אומר לעצמו, תשמע, במעוברות ומניקות רב אביגדור מקל, אז אני אלך אליו, כי אשתי כך וכך וכו', ואני אקל. ובעניינים כאלה הוא מחמיר, אז אני לא אלך אליו, מה אני צריך לראות שהוא מחמיר, אני אלך לרב אחר. קיצור, אדם יאסוף לעצמו את כל הקולות שבעולם, ובסדר, אני לא יודע, יכול להיות שבדיני שמיים לא יעשו לו שום דבר, הוא בסדר גמור. אבל השאלה איך... איך המציאות הרוחנית שלו, איפה הוא נמצא, איפה הוא חי. אז הוא אמר לו, אני לא רוצה לפסוק לך הלכה, אבל אין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו שופט, לך תשאל רב, מה שהוא יגיד לך תעשה. אבל רש"י המיוחד שלא העמיד שופט, רש"י בדיבור המתחיל השני, מושיע את ישראל אותם שהיו משמת יהושע ועד שמואל. זה ההגדרה של השופטים, מיהושע עד שמואל. זה העניין. שמשך שאול למלך, יהושע מאפרים, אהוד מבנימין, גיבר ממנשה הרי מבני רחל, שמשון, תראו מה רש"י הוסיף מבני רחל, שמשון מדן, ברק מקדש נפתלי, הרי מבני בלעה, אבצן זה בועז מיהודה, עיני מלוי, תולה מיששכר, אילון זבולוני מזבולון, אלה מפורשים. אבל עתניאל ויפתח ושמגר ויאיר ואבדון לא ידעתי שמו שבטיהם, ומראובן ושמעון גד, ואשר לא מצאתי מפורש. זה מה שהוא אומר, שמהם הוא לא מצא מפורש. מה זה?
גד ואשר.
סליחה, ומראובן ושמעון גד ואשר לא מצאתי מפורש. זאת אומרת, היה חשוב לרש"י, על הגמרא הזאת פסוקה, לבוא ולמקם לנו כל שופט לפי השבט שלו, כי זה כנראה מאוד מאוד משמעות. הוא אמר לו את זה כאינרת כנף, הוא אמר לו, תשמע, בפיסה את הרב שלך, אין כל שבט בשבט שלא אין לי שופט, מה אתה שואל אותי? נכון, אני המערך, אבל אני אולי מחמיר בזה, תשאל מישהו שמקל בזה. וכך אצל רבותינו הגדולי, וזכינו לכמה וכמה כאלה, וזו שאלה, זה דבר מאוד מצוי. אתה בא לשאול משהו את רבי יעקב שזה, אז הוא אומר, שאל את רבי גדור, זה יהיה לך יותר פשוט. וכשאתה שואל את רבי גדור, אז הוא אומר לך בזה, תשאל את רבי ינקר, הוא יגיד לך, פה יהיה לך יותר זה. ככה התרגלנו כל השנים, אנחנו כאילו, ככה אנחנו חיים בתוך כל העניין הזה. רבי יעקב למשל מאוד מאוד מחמיר במובעות ומניקות ותעניות. בחיים עשינו את השאלות כאלה, אנחנו כבר מכווני מטרה, אנחנו יודעים, רב אביגדור אומר, יש שני ימים בשנה שאני נהנה שאני רק, ערב יום כיפר וערב תשבו, שאני יכול להתיר לכל המוברות והמניקות, לא לשום, כמובן, בגדרים ובעניינים. אז זה... מה? כן. שמה? נכון, עלייה היא עמית הנביא? על חמר מדינה שעקוב, על מיס כפוסיומי, כי הרי מי שמותר לה לאכול ביום ראשון הזה צריך לעשות הבדלה קודם כל. אז איך לעשות? אז רבי לא אומר, זה הימים בשנה שאני נהנה שאני רב יכול להתיר וכו' וכו' וכו'. רבי יעקב יש לו מסורות אחרות בפסיקה, אז הוא מחמיר בזה. אז הוא אמר לו פה, מה אתה בא לשאול אותי? אבל מה שאנחנו רואים מזה, מה זה הנהגת השופטים? הנהגת השופטים זה להוציא מנהיג מכל שבט ושבט. זה הנהגת ישראל ישראל. כל שבט היה לו באיזו תקופה, היה לו מנהיג של העניין הזה. האברבנאל הוא כמעט היחיד בפרשנים הקדמונים שמקדים ועושה ומבאר ומסביר כל מיני דברים. והוא אומר כך, והנה נשמח הרב בזה על דעת הדרש שהיו, אני חושב שהרב בדרך כלל יצא זה הרמב"ם, שאמרו שהיה עתניאל אחיו של כלב בן אמו ולא היה בן אביו, כי היה כלב בן יפונה ועתניאל היה בן כנד. אבל כפי הפשט כבר הסימו כל המפרשים שהיה כנד אבי אביהם והיו מתייחסים אליו, ולכך נקרא גם כן כלב בן יפונה הכנזי, ושניהם אחים היו ולא אב אחד להם, ואם כן עתניאל משבט יהודה היה. אז הנה יש לי שופט משבט יהודה, ואומנם יאיר הגלעדי ויפתח הגלעדי מפאת ארצם, מכיוון שהזכירו את הארץ שלהם, את הגלעד, ידענו שהיו ממטה מנשה, כי ארץ הגלעד ניתנה לחצי שבט המנשה בנחלה. וכמו שהרב עצמו גזר שהיה גדעון וברק מנפתלי, בעבור היות ארצותה מנחלת השבטים ההם, כי היה ברק מקדש נפתלי, והיה גדעון מאביעזר שהיה בנחלת מנשה, אז מה הוא רוצה לומר? באותו דרך עצמו, סליחה, כן, באותו דרך עצמו ראו שנגזור ביעיל ויפתח, אחרי אותה מגילה שהם שבט מנשה. וכך כתב הרב בפירושו לספר מלכים, שאין דרך לדעת שבטיהם כי אם מצאת ארצותם. יש אנשים שמכיוון שאנחנו יודעים את המקום שלהם, אנחנו יכולים גם לנחש את השבט שלהם. יכולים לדעת למה זה שייך. ואומנם שם גר בן ענת, אמרתי אני שהיה כהן, לפי שנתייחס על ענת עיר הכהנים או אבי אביהם. אז ממילא לשם הוא שייך. וכמו שנאמר מן הכהנים אשר בענתות, ושלמה המלך אמר אל אביתר, ענתות לך לשדה. כי היו הכהנים נקראים ענתות וכן ענת. זאת אומרת, הכהנים, אני מניח שזה כהני עבודה זרה. היום באמת לא מרבים שהיו ילדים, היה, השם הזה היה מאוד נפוץ, ענת. היום פחות נותנים אותו, כי הוא קשור לעניין הזה. אולי היה על שם אביהם או על שם אירם, ואומנם אבדון בן הלל קשור לענייננו. רגע, איפה ראינו את אבדון בן הלל? מה זה?
רש"י הביא אותו.
רש"י הביא אותו, נכון. רש"י זה בסוכה. צודק. ואבדון נקרא פרעתוני, והוא מורה שהיה משבט אפרים ומארצו. והנה אם כן, לפי פשט הכתובים, ידענו השופטים האלה כל אחד מאיזה שבט היה, והם כפי שזכרתי בזיכרונם, ולא ידעתי למה אני אספק בו הרע. זאת אומרת, למה הוא נכנס לספק אם עוד נהיה לוח של כלב, אם כן או לא וכו', למה אני אספק?
זה רש"י?
לא יודע, אני חושב שזה, בדרך כלל כשהוא אומר הרב זה הברבני, זה הרמב"ם, אבל לא יודע, אולי פה זה הרמב"ם. לא יודע למה הוא אומר את הדבר הזה. היום יש לנו כבר הברבני יותר משוכלל, אז אולי זה מצוין שם. ואומנם שנסתפק במאמר החכם, חוזר לגמרא בסוכה, חוזר לילקות, אנחנו מתקדמים הלאה. שלא היה שבט בשבט בישראל שלא העמידו ממנו שופט, למה שלא מצא משימון וגד ואשר שופטים, צדקו בזה דברי הרב, כן, כנראה זה רש"י. אבל משבט ראובן לא מצאינו גם כן שופט ולא יתעורר אליו הרב. האם באמת הוא לא ציין את שבט ראובן? כנראה שהוא שפה. בסדר, אז ניסינו, אני אומר, מכיוון שהייתה לנו פה הזדמנות לעיין במשהו שהוא לא קונבנציונלי, אז מלך קצת לדבר על תקופת השופטים, קצת להתייחס לתקופת השופטים, למיוחד שהיה בה, שאין לך כל שבט ושבט מישראל, שאין לו מנהיג, אין לו אדם, אין לו עניין, והוא נושא בהנהגה של כל עם ישראל. צריך לחשוב מה זה עשה. לא מפקח אותך, אל תדאג.
למה אני שיעור? מה הולך? שיעור חוץ.
בימיו של שמעון, אם מישהו לא קיבל את הדף הקודם, יש פה שאף פעם לא חסרים דפים, לפעמים חסרים תלמידים. אבל צריכים לא לשבור את העניין הזה. יש לנו פה משקיף שבודק פה. הבוגרטים.
לא.
עד כאן. בסדר. אז זה היה לנו ביחד לעניין של השופטים בכלל. עכשיו, אני חושב שמה שמתחיל מפסוק ו' זה מבוא והקדמה לפרקי יפתח ושמשון, שהם אלה שמתחילים פה לאחר מכן. ותראו, אנחנו ממשיכים בפסוק ו' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים. השם ירחם, כמה עבודה זרה יש פה, סוגים כאלה וכאלה וכו' וכו'. ויעזבו את השם ולא עבדו, ויחרף השם בישראל, וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. זאת אומרת, 18 שנה אין לנו הנהגה מסודרת, ואם נשאל את עצמנו בעומק, אחד העונשים שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לעם ישראל שאין להם מנהיג. אנחנו יודעים עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. מנהיג זה, 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 זה הדבר, זה מי שמניע את כל, את כל התהליכים, את כל העניינים, את כל, את כל הפרטים, בלי מנהיג. תארו לעצמכם, כיתה יכולה לתפקד בלי מורה, שבט יכול לתפקד בלי מדריך, מחלקה בצבא יכולה לתפקד בלי ממן, כאילו זה, זה הכל, זה נראה דבר נורא פשוט, הוא מדריך, הוא מחנך, הוא פה, הוא שם, הוא זה, הוא זה. תחשבו בספר יסודי, אוי ואבוי, מורה מאחר לכיתה, זה, זה, זה בלגן לא רגיל. אין מה לעשות, אין מנהיג, אין מי שיקח את כל, את כל העניין. קצת בולד פרשת השבוע אל ראשי המטות, זאת אומרת, כאילו הם אלה שמתים, כתוב בחסידות. מה זה ראשי המטות? איזה ביטוי זה? שמתים, הם, הם אלה שמובילים, מוליכים את כל העניין כולו. ו... וזה חלק ממה שקרה פה, ש... שאין אין מנהיג ראוי, וזה... יכול לגרום לאחד משני דברים, או שאנשים פתאום מאוד מתחזקים, כאילו אין להם ברירה, הם צריכים לתפוס את המושכות, או לרפיון, או לרפיון מוחלט. ומה שקורה כאן, אין לנו הרבה תיאורים כאלה. תראו את, את הפסוקים שקראנו, ויוסיפו, איזה תיאור, השטרות, בעלים, אלוהי הרם, אלוהי צידון, כמובן שלא צריך לקרוא לזה אלוקי, אלא זה שם של עבודה זרה. אלוהי ארם, אלוהי צידון, אלוהי מואב, אלוהי בני עמון, אלוהי פלישתים. ויעזבו את השם ולא עבדו. ויחרף השם בישראל וינקרם ביד פלישתים וביד בני עמון. וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה היא 18 שנה. את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. תראו בדף המקורות במקור מספר אחד. גמרא במסכת ביצה. תורמוסה מקטה רגליון וסנאון של ישראל. כמובן שזה בלשון סגי נאור, ומדברים פה על תורמוס, שזה חומוס לצורך העניין, זה קטנית. וכדי לאכול אותו בכלל, כל הקטניות, כדי לאכול אותם, הרי משרים אותם במים ופועלים אותם ועושים איתם וכו' וכו' וכו'. וכאן כתוב תורמוסה מקטה רגליון וסנאון של ישראל. הקטנית הזאת היא יכולה להשמיד את כל, את כל עם ישראל. אומר רש"י, תורמוס מן קטנית עבר כמין הדסה ורחב כמעה, כמעה קטנה, כמו מטבע שקל, והוא מר מאוד אז ששולקים אותו שבע פעמים ונעשה מתוק וטוב עד שיוכל יאכל למתמים בקינוח סעודה. מקטה רגליון ושונאי ישראל דכתיבי שבעה עבודה זרה בהיקרא. תכף אנחנו נחזור לפסוקים שהגמרא מביאה. ולבסוף יעזבו את השם. התורמוס הזה לאחר שהטריח את בעלה שבע פעמים הוא חוזר למותר. השרית אותו שבע פעמים, החלפת את המים, אתה מבשל אותו, מעדן מלכים, אתה יכול להתענג עליו. והם הטריחו את בוראם להביא עליהם פורענות ולהכיסו בשבעת אלה ולא חזרו בהם. הרי מה קרה? קראנו פה, הוא אומר לנו שבע פעמים, תכף נראה את הגמרא, ויחרה בשם בהנקרה, וממשיכים הלאה, וירצו וירוצצו בני ישראל בשנה ההיא, ויעברו בני עמון להילחם, כאילו הם לא מעניין אותם כלום. אני ממשיך בגמרא למעלה, שנאמר ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים ויעזבו את השם ולא עבדו. ממש מה שנאמר ויעזבו את השם אני יודע שלא עבדו. ומה תלמוד אמר ולא עבדו? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו כתורמוס הזה ששולקים אותו שבע פעמים ואוכלים אותו בקינוח סעודה לא עשו ניבניי. כלום, עזבו ועזבו 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 ולא בסדר, אחרי שבע פעמים, בואו תחזרו אותי, יהיו בסדר. לא, ממשיכים הלאה בעניינים שלהם. אז זה העניין של... זה העניין, אני מסיים את רש"י, מי ולא עבדו, לשון קבלה הוא, שהוא כובל עליהם, הקדיחוני והקניתוני שבע פעמים, כבישול התורמוס, ואחרי כל זאת לא נחשבתי בעיניהם. קיצור, שום דבר לא מועיל.
שבע פעמים ושבע מהעמים?
כן, 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 שהם עבדו, 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 ובסוף עוד לא שום דבר.
אבל למה זה תהליך של... למה זה דומה לתהליך של התורמוס? התורמוס מוצב מזה, פה זה רק...
לא, כי בתורמוס אתה מחליף מים שבע פעמים, אתה רוצה לרכך אותו. אז שמת אותו במים, קמת בבוקר, החלפת את המים, למחרת זה וזה. בסוף הוא נהיה תורמוס, אתה יכול לאכול אותו. אתם השתעבדתם בשבע אומות, בשום דבר אתם ממשיכים לעשות הרע, לא למדתם שום דבר. לא התרקחתם, לא נהייתם כמו התור.
למה שמתרקחו לעבודה זרה?
מה זה?
למה שמתרקחו לעבודה זרה?
לא, היית אומר ככה, אתה סובל פעם אחת, פעמיים,
שלוש. לא, אנחנו לא יכולים שהם עבדו בשבילם, לא, בשביל כל עבודה זרה, זה הכוונה.
נכון, אבל הם היו צריכים, ותלוי הרם, ותלוי צידון, ותלוי מואב, ולא עבדו. זאת אומרת, למה הם לא תפסו את עצמם פתאום, ואמרו, אנחנו עושים משהו לא הגיוני, אז צריכים לעזוב את זה. זו השאלה, למה הם לא עצרו מתוך העבודה הזרה הזאת? למה זה נשאר כעבודה זרה? כן. נכון. והתורמוס הזה, אתה שם אותו במים, שפקת אותה. שמת אותם במים, שפקת אותם, לא אותה. בסוף זה נהיה רב, אתה יכול לעלות אותו על שולחן מלאכים. אתם נשארתם כאילו בעניינים שלכם, לא מעניין אתכם כלום. ואז... כמובן מביאים את האויב מספר אחד, אני בפסוק זין, ויחרף השם בישראל וינקרם ביד פלישתים וביד בני המון, אויבים מושבעים, מושבעים ממש, טיפה נדבר על זה. הפלישתים היו מאות בשנים קרובים אל עם ישראל. איפה יושבים הפלישתים? בגרר, רצועת החוף, אשדוד, אשקלון, גוש קטיף, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, בקיצור, כל הדברים הללו, שם יושבים פלישתים, זכר בן אלף של הפלישתים. ואברהם אבינו, אברהם אבינו עושה איזשהו עניין מיוחד, איזשהו עניין מיוחד עם הפלישתים, אם נעיין בפרק כף א' בחומש בראשית, זה לא סתם פרק, זה פרק שקוראים אותו בראש השנה בבוקר. תראו מה קורה ב"והי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו האלוקים עמך בכל אשר אתה עושה ואתה ישב עלי באלוקים הנה אם תשקור לי כחסד אנוכי ישבע" וכו' וכו'. וכל הסיפור הזה עם הקורבנות, אברהם אבינו משלם על זה אחרי זה בתשלום גדול מאוד, לכן לא מצליחים להוריש את היבוסי כי קרתו איתם ברית. לא מענייננו כרגע, אבל זה מופיע שם. נכון. ובשלב זה, הפלישתים הם המשעבדים הגדולים ביותר של עם ישראל מבחינה פיזית, לא מבחינה רוחנית. הדבר השני, המון. המון הצטרפו למואב בימי שמגר, בימי יהוד, הם חדשים, והם תוקפים... מצד אחר, הם אחראים על העניינים הרוחניים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.